הספרה, למשנה,
ולהנגיש
אותם לדור שלנו. וכיוון שהדור שלנו הוא דור מסוג אחר, יש לו שיח אחר, אז החריזה היא חלק מהכושר שהשם נתן לו להנגיש את משנת אבות לדור המחר, וכן את משלה להנגיש אותו לדור בשפת החריזה. אבל יש לרבי משה עוד יתרון חשוב מאוד ביכולת שלו לקחת את דברי חכמים או דברי המקרא ולהנגיש אותם בצורה אקטואלית לדור, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. רק לפני כן אני חייב לומר יישר כוחו של רבי משה על הבידוי שלו, שאת הכוחות האלה הוא קיבל מעביר שעמד עליו ולימד אותו. הוא קיים פסוק, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, וזה כובש לבבות. הוא כבש את ליבו של ידידי הרב הגאון הרב יונתן, עד כדי כך שבדברי הפתיחה והקדמה והברכה שלו כתב פתיחה כל כך יפהפייה בשפה הערבית שהיא לא מדברת על הדור הזה. הצלחת להחזיר אותו חזרה, את הרב יונתן, אל המקורות מהם אתה שאבת. תראה עד לכאן לקחת רב והקצין בצבא, מחורה בדור של היום, גירת אותו גירוי כל כך חזק, והוא כתב דברים באמת נפלאים מאוד. אבל הייתי ממליץ הרב יונתן לתרגם ולעשות תרגום על מנת שהדור הזה יהנה מהפנינה הזו שקראתי. אבל עדיין לא דיברתי, עדיין אני רוצה למלא חובה של כולנו להתפלל לרפואתו של רבי משה, יקוים בו מקרא כתוב בספר משלי, רפאות תהיה לשורך ושיקוי לעצמותיך. אין לך מושג באיזה מסירות נפש הוא כותב את הדברים למרות מצבו הבריאותי. ואני באמת מלווה אותו כבר הרבה זמן, אבל חשבתי שאולי חס ושלום מצבו הבריאותי יפגע בכושרו של הכתיבה, של הספרות, של התכנים. והנה רבותיי, ממשנת אבות, ממסכת אבות שאז פתחנו ופרסמנו את היצירה שלך אז, וניסינו לדחוף את זה למשרד החינוך ובהצלחה ברוך השם, והנה הופתעתי שבעוד תעצומות גדולות הוא הלך וכתב על ספר משלי למרות מצבו הבריאותי. אז בעזרת השם יתברך, תפילת ציבור איננה שווה לקם, ואנחנו כולנו מתפלים שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא יעשם בתור שנתה בנעימים, יהיה בריא וחזק, ויהיה כמעיין המתגבר הלאה ביצירותיו הספרותיות התורניות החשובות. מוריי ורבותיי, משלי לכאורה, הביטוי משל, הוא דבר יפה, יש משל ויש נמשל, בדרך כלל מכירים את זה יותר בשיח העממי, חברתי הפשוט. והנה בתוך 24 ספרי קודש, ספר משלי הוא אחד מן הכתובים, דהיינו ברוח הקודש. לא בכדי הכניסו אותו לתנ"ך, את ספר משלי. משמע שהמשלים הללו של שלמה המלך עליו השלום הם אינם סתם משלים. מדובר רבותיי בחוכמה אדירה, בחוכמה אדירה, עד כדי כך שהגמרא במסכת ברכות אמרה, מי שרואה בחלום ספר תהילים יצפה לחסידות, כי תהילים הם תכנים של חסידות. מי שרואה בחלום סדר משלה יצפה לחוכמה. כלומר, שחכמי ישראל התייחסו לסדר משלה בערכה גדולה מאוד מאוד, שהם תכנים של חוכמה. ובאמת, רבנו סעדיה גאון, בפירושו על משלה, קרא לפירושו זה דרישת החוכמה. החוכמה. כלומר, סדר משלה הוא מקור אדיר של חוכמה. ועדיין, מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת את המשקל הגדול הזה של חוכמה, מכיוון שרבי משה ידידנו כתב שיר תהילה לרמב״ם, רבי משה בן מימון, והוא כותב, רמב״ם מן התורה מנעי, ויאמר השם אל משה לא ישמע עליכם פרעו למען רבות מופתי בארץ מצרים, אז הוא אומר ראשי תיבות רמב״ם, רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם, יצירה של רבי משה. והוא הרבה אותה במצרים וכבודו זרח כשמש בצהריים, אמרו עליו, ומשה עד משה לא קם כמשה. והוא עבד יומם ולילה קשה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. עד היום את בני ישראל מבערות משה לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, וכתב וחיבר וריפא את מלך מצרים, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, וחיבר את היד, היד זה היד החזקה, 14 ספרים של משנה תורה, להורות הלך על הכל, ואמר שמע, כלומר כבד, שמע האמת ממי שאמרה. זה הכלל המנחה מאוד מאוד אצל הרמב״ם, לקבל את האמת ממי שאמרה, מי קטן, מי גדול, לא משנה ממי. האמת יש לה עוצמה גדולה, היא חותמו של בורא עולם. גם אם זה לא כתוב בגמרא, ורצו לרוב אחד, דורש טוב לעמו, ולכל אלו שלא הבינו מהלכים, חיבר ביובל חייו את מורה נבוכים. גוף ונפש, לדעתו של הרמב״ם, הם אחד, כך בראו אותם האחד המיוחד, זה בורא עולם, שימו לב לחריזה הנפלאה. בימינו קוראים לזה רפואה פסיכופוזיבית, אני צריך עוד ללמוד את הלעזים שלך. והוא בנה תורה זו באבני גזית, ומרכיבי הנפש הם חמישה חלקים, וכולם משפטים והוקים, מכתב אלוקים, חזן מכלול הקשרים הביולוגיים באדם, זה הזן, זה כוח הזן. חמשת החושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש. ג' רבותיי, הדמיון, מערכת מוחית, זיכרון והדמיה. ד' הרצון, מערכת רגשית, יצרים, רצונות. ה' השכל, אינטלקט, הכרת האמת. זהו שיר תהילה שכתב רבי משה בהקדמתו לספרי, לשירת מותו. שירת משה על משלה, על משלה שלמה, וקראתי זאת א' כדי להראות לכם עד כמה הוא בקי מאוד בסטיפות ובעיקר של הרמב״ם, אבל לא רק בגלל זה קראתי לכם את השיר תהילה של הרמב״ם. ידידי יקירי משה וכל הקהל הקדוש הזה, הרמב״ם זה לא איש של מליצות, לא איש של לחלק שבחים סתם, אלא רבותיי, הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים כותב רבותיי על ספר משלה, זה הרמב״ם כותב, ואיני חושב שידמה אחד מבעלי הדעות השלמות שספרי תורה, שדברי תורה הרמוז עליהם כאן, אשר ביקש עצות להביאם. כלומר, אומר הרמב״ם, דע לך שבספר משלה ניסה שלמה המלך להביא דברי חוכמת התורה בצורה מאוד מושכלת, ביקש עצות בצורה מושכלת. הוא אומר אפילו כך, אל תחשוב שהכוונה היא למצרת סוכה, ללולב, רמב״ם לא מזלזל בהלכה,
הוא כתב ספר הלכה. אבל הרמב״ם מבין שהמצוות הן מכשיר בשביל עיצוב נפש האדם, אישיותו של האדם, עיצוב של כל מהחברה היהודית, עם קודש. ולכן הוא סבור שספר משלי פותח לנו פתחים לגלות את חוכמת הקודש. והוא כותב בצורה זו, הוא אומר שהוא מסתת מספר מלכים, והתדבר, כלומר שלמה, 3,000 משל, והשאירו 5,000, מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה 3,000 משל. כלומר, הרמב״ם רואה בספר משלי פתחים אדירים לגילוי חוכמת הקודש. על כל דבר ודבר מהתורה 3,000 משל. הוא ממשיך ואומר, וכך רבותיי, על כל דבר ודבר של סופרים, 5,000 טעמים, הדברי סופרים. כלומר, אם רבנו סעדיה גאון חשב שספר משלי זה דרישת חוכמה, הרמב״ם סבור שספר משלי זה פתח אדיר להגיע לחוכמת הקודש של התורה. זה לא סתם משלים, זה לא סתם משלים. ובאמת, ידידנו יקירנו, רבי משה, כותב ככה: משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, בקטנותו חיבר את שיר השירים קודש קודשים, כי רבי עקיבא אמר לא היה יום כמו שנכתב שיר השירים עם כל השירים קודש, הרי שיר השירים קודש קודשים. ורבי משה יודע את המקורות האלה, הוא מצטט אותם. על רעיה ודוד ועוד על עדרים מלאכים ואישים בבחרותו משלי שלמה, כלומר בקטנותו כתב את שיר השירים. מה כתוב שם רבותיי? שיר השירים אשר שלמה, לא נזכר דוד המלך. ואילו בזמן שהוא כבר היה באמצע חייו או בחרותו, אזי הוא כתב משלי שלמה בן דוד, כבר התייחס לדוד אבי, בן דוד מלך ישראל. ויחכם מכל האדם על פי ברכת האל. בזקנותו אמר דברי קהלת בן דוד מלך ירוש בירושלים, אסף 700 שרות ו300 תלקשים בינתיים. בשיר השירים לא נתייחס לאביב, כי זאת יצירת ביקורים, יצירת האביב. כשנתגדל יותר נקרא בן דוד להתהדר, על כי היה אביב ירא השם יותר. אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. אמרת בממרי, כך הוא מצטט את התרגום, החכם את כל חוכמת אורייתא, רק לא ירבה לו סוסים. תראו, למרות חוכמתו האדירה של שלמה המלך, ואולי בגלל חוכמתו האדירה נחשב. מדוע? כי מה אמרה תורה? לא ירבה לו סוסים, לא ירבו לנשים, לא יסור לבבו, וחסד וזהב לא ירבה לו מאוד, והתורה נמכה למה. אז הוא אמר, אני ארבה ולא אתקשה, ונשאל. לכן התורה הסתירה את טעמי המצוות, כדי שבני אדם לא יתחכמו ויקשלו, כי אם שלמה המלך ושאל, כל שכן כל אחד ואחד מאיתנו. ולמרות הכל הרמב״ם אומר, נכון, התורה הסתירה, אבל חובתנו לחפש טעמים למצוות, כדי לעבוד את השם, לא רק מצוות אנשים מלומדה, אלא מתוך אהבה, מתוך הערצה. רק לדעת שמה שאנחנו מגלים בטעמי המצוות זה לא בטוח. חובתנו לעמוד זה לא בטוח, ואז לא נוכל להתחכם ולהיקשר. על כל פנים, קראתי לכם גם את דברי הערצתו של רבי משה על שלמה המלך ועל משלי. מכאן רבותיי, אני רוצה להראות לכם דוגמה מופלאה, ממש מופלאה, איך רבי משה מכין אותנו, מכין אותנו מוריי ורבותיי, כשקוראים את ספר משלי, גם לעניינים אקטואליים. בספר משנה נאמר, ידוע תדע פני הצום, פני צומך, שיט לבך לעדרים, כי לא לעולם מפרסם. שלמה המלך קודם כל מדבר ברמה פשוטה, באותם ימים הצום זה מקור לפרנסה, זה המקור לפרנסה, ולכן שלמה המלך קודם כל מדבר ברמה הפשוטה של החיים. אדוני, יש לך צום, תן לבך אל פני העדרים, אל הראשים של העדרים שמובילים אותם. לאן הם מובילים אותם? למקום בטוח, מסוכן. תן את דעתך על הדבר הזה. בשיט לבך לעדרים על סוגיהם השונים, כאילו הרי עדר זה, כהרי עדר זה. על מנת שתוכל לשמור על הנכסים שלך, כאילו לעולם חוסן. זה פשוטו של מקרא. אבל מוריי ורבותיי, כבר אנחנו יכולים להבין שחז"ל אמרו שכל גדולי אבותינו ומנהיגינו הרוחניים היו רועי צאן. יעקב אבינו היה רועי צאן, משה רבינו היה רועי צאן, דוד המלך היה רועי צאן. זאת אומרת שהרועי צאן במקרא הוא לא רק הרועה הפשוט שחי ומתפרנס מהצאן, אלא הוא המנהיג, והצאן הם צאן מרעיתו של המנהיג, והרועה צריך לדעת איך להנהיג את הציבור, איך להנהיג את הציבור. ולכן רבי משה מבין שהפסוק הזה לא נשאר אך ורק בתחום הפשטי של העניין של עניין הפרנסה, אלא איזה מין הוראה ביחס למנהיגים. מנהיגים עיקריים, תנו דעתכם על הצון. אתם אחראים על הצון. זה לא דבר כל כך פשוט. זו אחריות גדולה מאוד מאוד מצדכם ביחס לצון. את מי שאתם מנהיגים, ואיך אתם מנהיגים, זו אחריות גדולה. ויתורה מזה, מוריי ורבותיי, רבי משה עוד עולה דרגה, ברמז, הרי יש לנו עוד רועה מעל כל הרועים. אני גם מנהיגים, רועי עולם, שדעך על החדרים, עלינו. ואיך הוא עושה זאת? הוא עושה זאת, רבותיי, באמצעות הפרשה הכאובה לכולנו, ילדי תימן הנעדרים. ואז הוא כותב את הדברים הבאים. אם אתה רועה נאמן, שיט לבך לעדרי תימן ובלקן, כי עם ישראל לא אלמן, ויבואו שלמים עם הזמן, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. דברים קשים שיוצאים מתוך לב, והם דברים אמיתיים שאי אפשר לעבור עליהם בשתיקה, וזוהי תוכחה אדירה כלפי המנהיגים. למה אתם שותקים? למה אתם לא מטפלים בפרשה הכאובה הזו? יש לכם צאן מרעית, טפלו בצורה הנכונה, כי אתם אחראים, יש לכם אחריות כבדה מאוד מאוד. איה ילדי תימן הנעדרים, והרועים הוכו בסנוורים. זה מראה שיש משבר מנהיגות. אני, רבותיי, הייתי משנות ה-70 במאבק הזה. אני זוכר איך שנפגשנו עם פרס שהיה אז ראש ממשלה, ושטחנו בפניו את העניין. לא אשכח איך המתוחכם הזה ישב. ישב כזה עציל, שקט, מעניין בראשו, מעבר מהמונים, לא קיבלנו מאומה, אף לא דבר. גם לא דיבור. היינו אצל הרצוג, הנשיא. הוא דיבר קצת, אבל לא דברים משמעותיים. לא עזר לנו. שום מי ומה והמנהיגים של אז לא נתנו יד לפשוט כפרשה ולטפל בה. ורבי משה יודע את הדברים האלה. הוא כואב, והוא אומר שהם הוכו בסנוורים, והרועים הוכו בסנוורים, והקברים ריקים ועצורים, ואיזה מסכנים ההורים, מתים ללא קבר, לאדם מכל עבר, אין יד ורגל, רק שוד ושבר. הוא מתפרץ. הוא מגיע
פסוק, שבאמת העניין של ראיית הצון, המנהיגות והצון, מאוד מאוד קריטית. ואז הפרשה הזו מעמידה פרנם, באמת משבר חמור של מנהיגות שפוגע מאוד מאוד קשות בצון. רק שוד ושבר, 16 שנה מלאו לנער, אם אתם זוכרים, אז, מאז העלייה, הוא לא יודע מה איתו עם הנער, והנה פתאום מתקבל צו גיוס, מלשכת הגיוס, כן? ואז הוא כותב, 16 שנה מלאו לנער, וצווי גיוס הגיעו לכל שער. חשבו שאין ציווי גיוס, יגיע גם הפיוס. עוד נזכור את כולם, את נעדרי תימן והבלקן, תינוקות של בית רבן, שבזכותם העולם קיים, כי המשפט לאלוהים הוא בעצם מטרה במנהיגים אשר לא פותחים את הפרשה ולא מטפלים בה, כי המשפט לאלוהים. אל נקמות הקדוש ברוך הוא. באו ימי פקודה, הפקודה, באו ימי השילום, ידעו ישראל, אביל הנביא, משוגע איש הרוח, על רוב אבוניך ורבה מסתמה. כלומר, הוא יודע שכולם יודעים פשוטו של מקרא. ידוע תדע פני צומחה שהתלבך על עדרים, לצום שמנו מתפרנסים. עלה אל רמת המנהיגות, בתוך הקשה כלפי המנהיגות. אבל הוא לא נע, הוא לא שקט. והוא אומר לרועי הרועים בורי עולם, אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה. זעזע אותם. הגיע הזמן שזעזע אותם. זה רבי משה. כי זה משה האיש. זה משה האיש. נתתי לכם רבותיי רק מתאמת שאינה צריכה ברכה, אבל מזה תבינו איזה פנינה יש בתוככם ובתוכנו. ומן הראוי שכל אחד ואחד ייקח את הספר הזה משלה, שזה משה, שמשלה משה, שמשלה שלמה, בשירת משה, עד לשירת משה. תביאו את זה לילדים, לנערים, לבתיכם. תקראו את זה בשבת, תקראו את זה בשבת. תראה בתימן, נהגו לקרוא את משלה בתי כנסיות. תענו, באיזה נעימה, באיזה נעימה. ולכן אבותינו, כל ספר משלה היה שגור בפיהם, והיו מוכחים אותנו על בסיסים של שירת משלה. ולכן אתם קחו את הסבר הזה ותחנכו את הילדים שלכם ואת המחרים שלכם, תפיצו את זה כל מה שיותר, כי זו חוכמת חיים. זה לא מצוות סוכה ולולה מבלי לזלזל, זה חוכמת חיים. אני אמרתי הרבה פעמים בעולם האקדמי, אמרתי להם, תראו רבותיי, נער הייתי ואני הולך מזדקן, ואני מסתובב באוניברסיטאות, לא מצאתי, אני מוצא בפקולטה למשפטים, אני מוצא בית ספר לרפואה, אני מוצא, איך קוראים, בית ספר סוציאלי, אני מוצא הרבה דברים, אבל פקולטה לחוכמת חיים אני מוצא. והחוכמת חיים זה כאן, רבותיי, בתורתנו הקדושה, במשנה שפותח לנו פתח לחוכמת חיים אדירה. אמרתי לשר חינוך בעבר ובהווה, גם אמרתי את זה בשידור, רבותיי, אם היה הדבר בידי, הייתי עושה את לימוד ספר משלה חובה, בתי ספר, חובה. אלוהי לומדים הנערים שלנו את דברי החוכמה כאן, וחוכמת קודש אדירה ועמוקה, ערך חוכמת חיים פשוטה. היינו מונעים הרבה הרבה שבר חינוכי בקרב בנינו ערבים. זה עדיין לא מוחד, כמו שדחפנו את אבות, נתפלל שבבחירות יהיה לנו שיח בשיג, אם שר חינוך או שרת חינוך לא ידע מי יהיה, על מנת להוביל לדחוף גם את זה, שהעזרת השם יתברך לתוך מערכת החינוך. שהקדוש ברוך הוא מורה ורבותיי, יהיה בעזרו, יאריך ימים רבים שלכם, תזכו ברוכים תהיו, אני מתנצל, מה? 5 מגילות בדרך, בעזרת השם יתברך, נזכה, נראות במקום של מי שאחד אחר לעבוד יחד. אני מתנצל בפני ידידי הרב יונתן, יש לי פגישה דחופה, אני כבר ברמה של אור, אבל אין לי ברירה. אז בבקשה.